אז שוב שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק, פרק חדש, פרק קצת אישי יותר, היום אין לי אורחים, אז אני אדבר איתכם, עם עצמי, על הדברים שמרגיזים אותי. לפעמים זה נחמד, קצת להוציא אנרגיה, קצת להוציא עצבים. אז מה מעניין אותי בזמן האחרון? מה מעסיק אותי? מה מרגיז אותי? כל מיני דברים. אתם יודעים, לפני כמה ימים היה יום האזכור הרשמי לרבין. כן, הם אומרים רבין, הם שוכחים להגיד רצח רבין. אבל אתם יודעים, אנחנו עדיין לא בנובמבר, יש עוד כמה ימים עד אז. זה קרה ב-18 באוקטובר, שזה שבועיים טובים ובריאים לפני התאריך המיועד. אבל כמו כל דבר פה בארץ, יש לזה סיבה. נדבר על זה אחר כך. יש גם כל מיני עניינים פוליטיים, כמו למשל הסיפור על החוק שיאסור על ראש ממשלה עם כתבי אישום לכהן כראש ממשלה או לקבל על עצמו את הרכבת הממשלה. יש לי כמה מחשבות על הדבר הזה, אל תעצרו את הנשימה, לא נראה לי שזה יקרה. ויש עוד כל מיני דברים מהסוג הזה, כמו החוק להגבלת כהונות של ראש ממשלה, שתי כהונות בלבד. נו, ואז מה? מה יקרה? זאת אומרת, אנחנו נמנע מבנט לכהן 8 שנים ברציפות? מישהו חושב שזה יקרה? המצחיק הוא שאם הסעיף הקודם, אם לא נגביל את נתניהו, נקרא לילד בשמו, לילד שחוגג יום הולדת היום במקרה, אם לא נגביל אותו להיבחר מחדש, אז הוא יכול באופן די, כנראה תיאורטי, אבל עדיין באופן תיאורטי לפחות, לכהן עוד 8 שנים. אז זה ממש מרשים החוק הזה. גם זה לא בטוח שיעבור. ויש עוד כל מיני עניינים פוליטיים, ביטחוניים, כמו למשל ההחלטה הנחרצת של שר הביטחון להקים ועדת חקירה ממלכתית או ממשלתית, או מה שזה לא יהיה לפרשיות הצוללות. גם זה לא יקרה, אני אומר את זה כבר הרבה שנים, ומה שיקרה, אם יקרה, וכנראה לא יקרה, יהיה מסורס, יהיה עלוב, לא יטפל בבעיות אמיתיות, ובטח לא יחשוף את האמת. אבל יש עוד כמה דברים שנדבר עליהם בהמשך. ולפני שנמשיך, נשמע את קטע הפתיחה שהוא, כזכור לכולנו, קטע מתוך שיר של Silent Regression. אוקיי, אז תודה לסיילנט רגרשן, כאמור, היום בערב, 5/21 בשעה 9 בבר סוקולובסקי בחולון. נזכיר לכם מי חבר בלהקה, מתופף הוא הבן שלי גלעד פולק, הבסיסט הוא הבן דוד שלו תובל פולק, והגיטריסט, הכותב המוזיקה והסולן הוא טיילר גיל. אז היום בערב, יום 5 בשעה 9 בבר סוקולובסקי בחולון. ובסוף הפרק הזה אני אשמע לכם שיר מלא של סיילנט רגרשן לקראת האלבום שהם הולכים להוציא, והשיר הזה נקרא לייט. הדבר שהכי הרגיזתי השבוע זה הסיפור של יום האזכור לרבין. כן, הם לא אומרים אפילו לרצח רבין, הם אומרים לרבין, והם אומרים את זה ממש לא בהקשר של הרצח. אני לא חושב ששמעתי מנציגים רשמיים של המדינה את המילה רצח רבין. רבין, מזכירים את רבין. כן, היה איש חביב, עם היסטוריה, עם כל מיני דברים שהוא עשה, אהבו את זה יותר, אהבו את זה פחות, באיזשהו שלב בחיים הוא הזדקן, אולי הוא לא היה בריא לגמרי, והוא מת. כן, מזכירים את רבין. מורשת רבין, כל הסיפור של הרצח לאורך כל השנים איכשהו מובלע, מוסתר, מטושטש, וזה לא במקרה. רוב הממשלות מאז ועד היום, כמו שאמרנו כבר, החי על המת ומי הרוויח מהרצח הזה וכו' וכו', האחראים על הרצח מעולם לא נתנו את הדין, חוץ מאותו רוצח שעדיין בכלא וגם הוא יצא יום אחד, כמו שאמרו בחמישה הקאמרי, אבל נניח לעניין הזה. אבל אתם יודעים, אנחנו עדיין לא בנובמבר, ובוודאי שלא הגענו ל-4 בנובמבר, אז מה פתאום יום רבין? איך יום רבין? התאריך העברי. כן, אתם יודעים, התאריך העברי, הדבר הזה שמחבס כל דבר, שמוציא מהקשרו כל עניין שאנחנו מודעים לו כאנשים חילוניים, כאנשים שמשתמשים בלוח השנה הגרגוריאני, כן, הלועזי, החילוני. אז יש איזשהו תאריך שבמקרה נופל ביום שבכל יום בשנה נופל גם איזשהו תאריך עברי, שחוץ מאשר כמה טהרנים, חופשי כיפות, אף אחד אחר לא זוכר אותו, לא מתייחס אליו, הוא לא ממש מעניין אף אחד, אבל מה יותר פשוט מלקחת אירוע טראומטי בחיי האומה, ולתקע אותו ביום שאף אחד בכלל לא מחבר אותו לרצח, כן? 18 באוקטובר זה יום האזכור הרשמי לרצח רבין, סליחה, לרבין, ב-4 בנובמבר נריב על דברים אחרים, אתם יודעים איך זה עובד. אז על כל מה שיש לי להגיד על כל תעשיית המסתרה הגדולה ועל האחריות שהאחראים האמיתיים לא לקחו על הדבר הזה, תחכו ל-4 בנובמבר, יהיה לי הרבה מה להגיד על זה. עכשיו אני רק אגיד שזה מה שיצבן אותי, והכי יצבן אותי זה שהם מתעסקים עם יום רבין, ויום מורשת רבין, ויום הזכור לרבין, ויום ההזכרה של רבין. אני לא חושב ששמעתי יותר מדי את המילים רצח רבין, וזה לא במקרה. אז עד כאן בסיפור הזה, ומיד לעניין הבא שירגיז אותי, ויש הרבה כאלה. אז אמרנו שהכל היום פוליטי, חזרנו לכנסת המתפקדת, אתם יודעים, כל הבלגן שאנחנו מכירים, עם כל ההתפרויות של אמסלם ובן גביר וסמוטריץ' ומי שזה לא יהיה, והלהיט החדש הוא היוזמה של שר המשפטים גדעון סער, הוא כבר הגיש הצעת חוק, הגיש תזכיר להצעת חוק, שתמנע הקמת ממשלה, או בעצם הטלת המשימה להקים ממשלה בידי נשיא המדינה, על נאשם שכבר הוגש נגדו כתב אישום, והוא כבר סייג את זה באישומים שדינם 3 שנות מאסר ומעלה. קודם כל, עוד לפני שבכלל הדבר הזה הגיע לדיון ראשוני, הוא כבר מסורס. כי מה הבעיה מבחינת הפרקליטות או היועץ המשפטי לממשלה לרקח את סעיפי האישום ככה שזה לא יעבור את 3 שנים? וגם שם, אתם יודעים, פרשנויות משפטיות שונות יכולים לדבר על תקדימים ועל נסיבות מקלות, זה נשמע רע. אבל אני אומר יותר מזה, הסיכוי שחוק הזה יעבור הוא לא גדול מדי. קודם כל אנחנו כבר שומעים את הילד שקד, למרות שהיא במסגרת החוק הנורווגי לא ממש חברת כנסת, והאצבע שלה לא רלוונטית להצבעה, אני לא רואה איך הדבר הזה ישיג רוב. נתחיל בזה שהילד שקד היא חברה במפלגתו של ראש הממשלה, כן, בנט, והוא עצמו מביא לחגיגה הזאת כולה 6 מנדטים, אני לא רואה שהוא מצביע בעד חוק הזה, אני לא רואה שאנשים שמסביבו, כן, עוד 5 מנדטים הנוספים האלה, שמושפעים גם הם גם ממנו, ובוודאי מהילד שקד, הולכים על הראש של בעצם של האלקטורט שלהם. כי אתם יודעים, אנחנו יודעים איזה ממשלה הזאת, הם לא נהיו בדיוק, הם לא נעשו שמאלנים פתאום, כל החברה האלה, מבנט ועד שיקלי, שהם אלה לא בתוך הסיפור הזה כרגע. אז הנרטיב הזה, האמירה שמדובר בחוק פרסונלי, למרות שהוא חוק ראוי, ואנחנו כולנו נגיד שהוא חוק נכון, וחוק חשוב, וחוק כללי, והוא בוודאי יחול רק מהכנסת הבאה, ואם עכשיו הממשלה תיפול, ויהיה מסע ומתן קואליציוני במסגרת חברי הכנסת הקיימים, אז זה לא יחול לנתניהו, נניח לכל זה. אנחנו יודעים במי מדובר, אנחנו יודעים על מה מדובר, ואף אחד לא רואה כרגע מצב שבו, סתם לצורך הדיון, בנט או לפיד או ליברמן או מי שזה לא יהיה, יעיזו לנסות להרכיב ממשלה אם הם יעמדו לדין ויתנהל נגד המשפט אחרי הגשת כתב אישום. אנחנו מדברים על נתניהו, ונתניהו, כל מה שהוא בסביבה, מוראו גדול לא רק על חברי המפלגה שלו או ספיחיה, כן, החרדים והימין הקיצוני. הסיפור הזה של יימצא רוב לחוק מהסוג הזה הוא מאוד מאוד קלוש, אני לא רואה את זה קורה. וצריך לזכור גם שגם המפלגות הערביות לא ססות לחוקים מהסוג הזה, אין להם אמון גדול לא בפרקליטות ולא במשטרה ולא במוסדות החקירה ולא ביועץ המשפטי לממשלה. הם די משוכנעים שגם אם, שוב, תיאורטית, הרי אנחנו יודעים אין שום מצב שבו מישהו מהם יקבל על עצמו, יוטל עליו תפקיד הרכבת הממשלה, אבל הם לא התמסרו כל כך בקלות לחוקים שיש מי שמכנה אותם אנטי דמוקרטיים, כאילו שכהונה של ראש ממשלה שמסובך בפלילים ועומד לדין הוא עניין מאוד מאוד דמוקרטי. אז הימור שלי, זה לא ממש יעבור, וגם אם משהו יעבור הוא יהיה מאוד מאוד קלוש ורחוק, וספק אם הוא בכלל יטריד את נתניהו, כי בתכלס אני חושב שאם לנתניהו יש איזשהו סיכוי לחזור להיות ראש ממשלה, זה במסגרת הכנסת הנוכחית, בהינתן איזושהי קונסטלציה שאני לא רואה אותה כרגע קורית. אם הממשלה הזאת תמלא את ימיה, או נלך לבחירות אפילו קצת יותר מוקדמות, המערך הפוליטי החדש שיקום, קשה לי לראות את נתניהו חלק ממנו. זאת אומרת, כל המלחמה היא כרגע על הקדנציה הנוכחית, החוק הזה לא ישנה שום דבר לגבי הקדנציה הזאת, וממילא, אם אני באמת צריך לשים את הכסף, לא הכסף הגדול, ובטח לא את הכסף שלי, אבל תיאורטית, אם צריך להמר, זה לא יעבור. ובאותה נשימה, אחרי עוד איזו הפסקה קצרה, עוד חוק, או הצעת חוק, שתלויה בהצעה הזאת, וכנראה שגם היא לא תעבור. עוד רגע. אז כמו שאמרתי קודם, החוק שעליו דיברתי לפני רגע, על החוק שיאסור על הקמת ממשלה בידי מישהו שעומד לדין באישומים פליליים, שדינם 3 שנים ומעלה וכו', הצטרף לעוד הצעת חוק שגם אותה מוביל גדעון סער, שר המשפטים, להגבלת כהונות. יש הצעת חוק שמדברת על זה שראש ממשלה, לא חשוב מי, לא חשוב מה, לא יעבור יותר משתי כהונות רצופות, זאת אומרת 8 שנים רצופות כראש ממשלה. שזה מאוד מאוד נחמד, אבל ספק אם גם זה יעבור, כי אפילו יותר מהחוק הקודם, פה מדובר באמת על משהו שהוא מנוגד באופן די מובהק לרעיון המשטר הפרלמנטרי. זאת אומרת, אם הממשלה מוקמת על ידי רוב קואליציוני באמצעות המפלגות שנבחרות לכנסת כחוק, והרוב הקואליציוני מאפשר לאחד מראשי המפלגות להקים ממשלה, אז זה די מוזר להגביל את זה לשתי כהונות, אם הם ימליצו על אותו ראש ממשלה שוב ושוב ושוב, ואנחנו כבר ראינו את זה כמובן עם נתניהו, אבל נניח שאפשר עוד איכשהו להקל את זה, בעיקר על פי הניסיון שהיה לנו קודם. העניין הוא שזה שוב נוגע ישירות לנתניהו, וגם במקרה הזה הוא לא רלוונטי נתניהו, כי א' מדובר על שתי כהונות רצופות, וכרגע נתניהו לא ראש הממשלה. עכשיו, אם לצורך העניין החוק יעבור והממשלה הזאת נופלת בלי שהכנסת נופלת ומתגבש רוב קואליציוני אחר שממנה את נתניהו לראש הממשלה, אגב גם החוק למניעת ממשלה בראשות נאשם לא יתפוס במקרה הזה, כי מדובר על חוק שתחולתו אמורה להיכנס לפועל רק בכנסת הבאה, בכנסת ה-25. זאת אומרת, הוא יוכל להיות ראש ממשלה גם לפי החוק הקודם, זאת אומרת לפי החוק החדש שלא יעבור על סיפור הנאשם בפלילים, אבל הוא גם לא יתפוס מבחינת הגבלת הכהונות, כי כרגע לא יהיה מדובר על כהונות רצופות. עכשיו, גם אם נלך לבחירות נוספות, ועד אז תיאורטית נניח שהמשפט ייגמר ונתניהו יצא זכאי וכו', אז מה עשינו? הוא כבר כיהן בפועל כראש ממשלה משהו כמו 11 שנים ברציפות פלוס 3 שנים, זאת אומרת, בין 14 ל-15 שנים, מתוכן לפחות 11 או 10 רצופות, אם נהיה מאוד מאוד, לא, כן, יותר מ-10 רצופות, אבל אם הוא ייבחר לצורך הדיון בעוד שנה, שנתיים או 3, להיות ראש ממשלה פעם נוספת, הוא יוכל לכהן מהבחירות הבאות, אחרי שיושלמו הבחירות הבאות ותוקם ממשלה, למשך 8 שנים רצופות. אז מה עשינו? שמה זה טוב? מישהו בכלל רואה ועולה על דעתו שיהיה עוד נתניהו כזה בעתיד הקרוב? מי בכלל יכול לעמוד על הפרק? מי ירצה את זה? את מי זה יעניין? אנחנו מדברים על שני חוקים, שתי הצעות חוק, שלמרות שאנחנו יודעים שהן הגיוניות וסבירות וככה היה צריך להיות, הן בפועל סוג של אצבע בעין של נתניהו, ואפשר להבין את זה, הוא בסך הכל התעלל במערכת הפוליטית כל כך הרבה זמן, בכולנו בעצם, אבל בפועל, חוץ מאשר להרגיז אותו ואת החבורה שלו, ואת חברי הכנסת שלו, ואת כל הביביסטים ברחוב, ואת כל כותבי הטורים, ואת כל מובילי דעת הקהל, בפועל זה פשוט, אלה הצעות חוק שהוא יכול או עשוי לעקוף אותם ממש בקלות. אז אנחנו מדברים על כל מיני הצהרות א', כנראה לא יעברו, ואם יעברו, יעברו מרוכחות מאוד ומסורסות לגמרי. והדבר הכי אבסורדי בכל הסיפור הזה, שדי בקלות, ואפילו בלי להתאמץ יותר מדי, הם לא יחולו על מר בנימין נתניהו. ככה שאני ממש לא רואה למה זה טוב כל הסיפור הזה. למרות שכן, הלוואי ששני החוקים האלה יעברו בחומרה הכי אפשרית מבחינת המחוקק, מבחינת מה שאפשר להעביר בפועל. הלוואי. שוב, אני לא מאמר מטבעי ואני לא שם כסף על כלום, אבל אני לא הייתי מסכן שקל בהימור שהדברים האלה יעברו, בטח לא בכוונה המקורית שלהם, שבפועל אנחנו יודעים נועדו למנוע את המשך סגת נתניהו. עוד רגע נמשיך. ויש עוד עניין שקצת, איך נקרא, מרגיז אותי, אבל בעיקר מצחיק אותי. אני קצת מגחך עליו, אם נהיה הוגנים. מאז שהתפוצצה פרשת הצוללות, וכולם צועקים חקירה וחקירה עכשיו, ואתם יודעים, ההפגנות בבלפור ולאורך כביש אחד, עם הצוללות המתנפחות והמלחמה האינסופית של משטרת ישראל בבלונים האלה, עם סכינים יפניות, לפוצץ אותם ולעצור את אלה שמובילים אותם. תראו, מדובר באמת בפרשת חיתות מטורפת, בכספים אדירים, בדברים שממון מאוד קשה לתפוס אותם. אתם יודעים, אנחנו עוברים על זה בפינת הצוללות עם אסתי סגל מדי כמה שבועות, והפרטים באמת מסמרי שיער, הכספים עצומים, היקפי השוחד דמיוניים, הכל לכאורה כמובן, שום דבר עוד לא יתברר, אבל מעורבים בזה גם מדינות וגם מתווכים וגם סוחרים וגם חברות ענק שמעסיקות אלפי או עשרות אלפי עובדים. וזה סיפור גלובלי, זה לא הסיפור הקטן שלנו, אנחנו באמת פסיק קטן מאוד בסיפור הזה. וזה לא יתברר, כי בסופו של דבר למערכת אין עניין שזה יתברר. לא למערכת הביטחונית ולא למערכת המשפטית, ובוודאי לא למערכת הפוליטית. הדבר הזה ייקבר, גם אם תוקם איזושהי ועדה, היא תהיה מסורסת. היועץ המשפטי לממשלה, שגם הוא כבר פתר כמעט את כל מי שיכול היה לצאת, נקרא לזה, לא נקי מהסיפורים האלה, מנתניהו ועד גורמים אחרים בתוך המערכת, מה לא לחקור ומה לא לשאול, הוא כבר קבע שגם אם תוקם ועדת חקירה כזאת, יש דברים שלא יחקרו, כמו למשל מקבלי החלטות ברמה הפוליטית, רק המבצעים בשטח אולי אם בכלל. אז מה הטעם בוועדת חקירה ממלכתית? שזה הרי יש משטרה, הרי זה מגוחך. זה לא יחקר ולא ייחשף, אני באמת אומר את זה וכותב את זה המון המון שנים, מהיום הראשון בעצם, כי המערכת הביטחון, המערכת שעוסקת ברכש הביטחוני, במסחר הביטחוני, גם פנימה וגם החוצה, אלה השיטות, זה לא חדש, אנחנו מכירים את זה בכל פינה בעולם, בצד המערבי ובצד המזרחי, מול ארצות הברית ומול רוסיה ומול גרמניה ומול קוריאה, ככה זה עובד, זה לא אמור לעבוד ככה, אבל ככה זה עובד. תגידו, אוקיי, אבל הייתה הסכמה בין נתניהו, בין מדינת ישראל לממשלת גרמניה, בין נתניהו למרקל, so what? עדיין היה שם מתווך, והוא היה אמור לגרוף רווחי עתק, ואם צריך להזיז בדרך כמה אנשים ולשמן אחרים, so be it, זה מה שעושים. וככה עושים את זה. עכשיו, אם למישהו יש איזושהי תקווה או מחשבה שהמסך הזה יוסר, תשכחו מזה, זה לא יקרה. זה לא יקרה כי אף אחד לא יסכן את העסקאות עצמן, ובפרזה רחבה יותר, את ביטחון המדינה ואת עסקאות הרכש, אלה שהיו ואלה שיהיו, את היחסים המיוחדים עם גרמניה, וכמובן את היחסים הלא פחות מיוחדים עם ארצות הברית, ובסופו של דבר כולם יודעים שככה זה עובד, ומי שישלם את המחיר, ספק אם גם זה יקרה, אבל אם משהו כזה יקרה, אלה יהיו באמת כל מיני גורמי שוליים, מתווך שהיה ולא שילם בזמן, או איזה עורך דין שאולי לקח וניסח הסכמים שאסור היה לו לנסח בצורה שהוא ניסח, דברים מהסוג הזה, כל מיני מאחרים קטנים, וגם שם זה לא ייגמר, אם אני יכול להעריך, ועד עכשיו לא ממש הייתי בעניין, בכתבי אישום מאוד מרוכחים ועונשים שספק אם יכללו מאסר, אולי כנסות, הסיפור הזה לא יוודא לעולם. אז אני מציע, אתם יודעים, לבני גנץ יש את האינטרסים הפוליטיים שלו, אנחנו רואים, יש לו, הוא חמוץ ידוע ומוכר מאוד בקואליציה הזאת, הוא מרגיש שאכלו לו ושתו לו ושהוא היה יכול להיות ראש ממשלה, ויש לו כרגע עניין להיות לעומתי כמעט בכל דבר. אז הוא שם על הפרק את ועדת החקירה לפרשיית או פרשיות הצוללות. אוקיי, ראיתם נוסח לוועדה, ראיתם ההחלטה של הממשלה, ראיתם קריאה ראשונה בכנסת, אני מסופק מאוד אם זה יקרה. אני לא חושב שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, אפילו לא ממשלתית, וגם אם משהו כזה יהיה באיזושהי דרך, זה יהיה קטן ועלוב וחסר משמעות, ובוודאי חסר שיניים. אז בסוף בסוף הכל פוליטי, ואנחנו מבינים את החמיצות של גנץ, גם אם אנחנו לא נהנים ממנה. ועדות של ממש עם שיניים ויכולות חקירה אמיתיות ומסקנות חותכות בצדן, כולל מסקנות אישיות, רוב הסיכויים שלא יקרו. אם יהיה משהו זה יהיה מאוד מאוד סולידי ומסורס, צריך להגיד. אנחנו רואים שזה מה שהולך להיות, ובינתיים אפילו זה לא. אז באמת, אל תעצרו את הנשימה. אני לא חושב שהאמת בפרשת הצוללות, או כלי השייט, או איך שלא נקרא לזה, אני לא חושב שכל הסיפור הזה ייחשף, כנראה לא בימי חיינו. אבל בסוף בסוף, תעזבו את כל השטויות. תראו, יש, העונה הזאת היא עונה מדהימה, מעבר לזה שזה סתיו, עוד מגיע חורף, ובבוקר עדיין חשוך, ואם קמים מספיק מוקדם, אז ברוב הימים גם די רטוב, ומטפטף, וטל, ולפעמים ממש גשם, מה אתם יודעים? ועוד מעט יהיה נובמבר בשעון חורף, התחושה היא כזאת קצת יותר רגועה, אתם יודעים, הקיץ הישראלי הוא לא משהו להתפאר בו יותר מדי, די מעיק. אבל העונה הזאת היא עונה נפלאה, ואני אגיד לכם למה. השבוע נפתחה עונת ה-NBA. מי שמחור ומי שמכיר ומי שעוקב יודע שזו עונה נפלאה. אבל לא רק זה, הבייסבול, זוכרים שיש לנו פינת בייסבול? הבייסבול נמצא עכשיו בשלבי ההכרעה, ממש בסדרות האזוריות של הפלייאוף, סדרות נהדרות, קבוצות באמת הכי טובות שאפשר לעלות על הדעת, משחקים אדירים, ממש תענוג. וגם עונת הפוטבול בעיצומה, תחשבו על זה, אנחנו כבר בשבוע 6-7, דרמות אדירות, פציעות, קאמבקים, הערכות, גיבורים צפויים ובלתי צפויים, גיבורים שמאכזבים, ספורט, נו. ולא רק זה, יש גם פורמולה 1, ממש אנחנו עוד מעט בסוף העונה, ועדיין לא ברור מי יהיה אלוף, אחרי כמעט 10 שנים שאנחנו יודעים תמיד שמרצדס הם האלופים בוודאות. הפעם כנראה שרדבול יש להם סיכוי טוב לא פחות לזכות באליפות, כן, עם הלהיט הצעיר מקס ורסטאפן. אז ויש עוד כל מיני דברים שקורים בתחום הזה של הספורט, מי שמחובר לספורט ישראלי מכיר יותר טוב, ואני קצת מתנתקתי מהעניין הזה. אתם יודעים, ליגות הכדורסל, ויש את כמובן הליגות האירופיות בכדורגל, וליגת האלופות, כל הסיפורים האלה. אז אתם יודעים, כשאני לא מתעסק עם פוליטיקה ועם אלימות, ועם נתניהו, ועם שחיתות, ועם כל מה שקשור בהון שלטון ועיתון ותקשורת וכל מה שמסביב, תמיד יש לאן לברוח. בינתיים עוד לא לחול, אני מקווה שגם זה יהיה בקרוב, אבל לספורט, ומבחינתי לספורט אמריקאי, מה אני אגיד לכם, תענוג. אז זהו, זה בערך להפעם. כמו שהבטחתי, אנחנו ניפרד עם השיר Light של Silent Regression, ובקרוב יצא לאור האלבום שלהם, והם התחילו גם להופיע, חזרו להופיע. הערב, יום חמישי, 21 בחודש, בבר סוקולובסקי בחולון, כניסה חופשית, תבואו, Silent Regression, Light, ביי בינתיים.